רק שמו אה כמה ביישן הוא מפרי במרחק כאן ישראל גם
נרנן ונשיר כי בריתנו תלם גזה
לנו אין את השיר
ולכם כבר אין את עזה כי לאט תתנהל ברית רבק ישראל נעבר יר שילבר בנוסח סדרה
בפריז כל עיתון מהלל בן גוריון את המקובל בקהל כמו
כסר אפרה
גם דיין
כמובן
יש לו שרם כמו ש כל סקונדל מה חבל
שנשאר בלי שרם הם איזה להט, איזה עם פה, ובכל שרשי הפעם פה, איזה עם, איזה פעם, שר החוץ זה לא ספק, עומד עם שר החוץ, תשארי את ספק, לא אדישאי, לכל מין, יש מינו, על כן לגולדה, יש מינו. צרפת וישראל, בינינו אין כבר שום הרבל, בינינו אין...
למאזיני רשת ב' של תאגיד השידור הישראלי בישראל ובעולם הרחב. בוקר טוב, מועדים לשמחה ושבת שלום. החורף הנפלא שהיה לנו השנה המשיך וממשיך להביא גשם, גם אתמול וגם היום. וכמו שהאמריקנים אומרים, April showers bring May flowers. זאת אומרת, גשמי אפריל מביאים את פרחי מאי. הטבע הישראלי מרהיב ביופיו, פשוט מדהים. אשר לקורונה, גם עליה נתגבר. נדרשת נחישות, נעשה זאת. ואשר לנושא משדרנו הבוקר, למעלה מ-80 שנה חלפו מאז אותם ימים הרואיים שבהם בריטניה נלחמה על חייה. גם במזרח התיכון היא נלחמה מלחמה נואשת ונעזרה רבות בציבור היהודי בארץ ישראל. יהודי ארץ ישראל המשיכו במאבק, גם בסיום מלחמת העולם השנייה, אבל הפעם למען עצמאותם. עצמאותם הם. ועד היום מתפתלת בקרבם, בקרבנו, שאלת יסוד קשה. האם בריטניה הייתה לנו אוהבת או אויבת? לכך נקדיש את השידור שלפנינו. צרפת ודוד בן גוריון כותרתו, בהמשך תבינו מדוע. מביאים אותו לשידור, יגאל בוטון וחדווה אלמוג, ניתוב השידור וגם ההפקה בימים אלה. קרן בר שלנו, אני יצחק נוי, ועימי שלושה מומחים למסתורי העת ההיא. צרפת ודוד בן גוריון, התחלנו.
נתזל אל המיניסטר שישלח לכם עוד מיצרקוס גנוב בעל קרס ינשק לשימון ורד איזה להט איזה חשק חשיקה תביא גם נשק האנגלים אינם נזיר אתם נבול גם את הלגיר תכי צרפת לישראל בינינו אין כבר שום אמלר בינינו אין כזה דיפרון לכן אין מה שאין לברות
פרופסור מאיר זמיר, בוקר טוב לך, חג שמח, טוב. שבת שלום.
חג שמח ושבת שלום.
שבת שלום, כן. כן. פרופסור זמיר הוא פרופסור אמריטוס, מן המחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הוא חוקר את המודיעין הבריטי והמודיעין הצרפתי במזרח התיכון בשנות ה-40 וה-50 של המאה ה-20, המאה שעברה. מספריו, כינונה של לבנון המודרנית, יצא לאור באנגלית, עברית וערבית, ובהוצאת רטלג' בלונדון יש עוד ספר, והספר הזה הוא רק באנגלית, The Secret Anglo-French War in the Middle East, Intelligence and Decolonization, 1940-1948. עד סוף השנה הספר הזה יהיה גם בתרגום לעברית, והוא עוסק במלחמה הסודית שבין בריטניה לצרפת, במזרח התיכון, מודיעין ודיקולוניזציה, וסילוק המושבות הקולוניות באזור. והשאלה הראשונה אליך, שאלת סקירה שבה נפנה גם לשני המשתתפים האחרים בעוד דקות אחדות, פרופסור מאיר זמיר, על חשיבות שיתוף הפעולה עם הצרפתים של דוד בן גוריון להקמת מדינת ישראל.
כן, יש איזה משהו מעניין בהתפתויות של דגול ושל בן גוריון. שניהם האשימו את בריטניה. דגול האשים אותה באחריות לסילוקה של צרפת מסוריה ולבנון, לאחר מלחמת העולם השנייה. ואילו בן גוריון חזר וטען שבריטניה היא שעמדה מאחורי הקמת הפלישה, מאחורי הפלישה של מדינות ערב למדינת ישראל יום לאחר הקמתה. ההיסטוריוגרפיה הקיימת לא קיבלה את טענותיו של בן גוריון, והניחה שהוא בעצם הגזים ושבסך הכל הבריטים היו די ניטרליים, וחיפשו בראש ובראשונה את האינטרסים שלהם. יש גם טיעון נוסף שמציג את בן גוריון כנביא. חוזרת ועולה השאלה, כיצד הוא ידע למעשה 3 שנים קודם לכן לחזות שהולכת להיות מלחמה עם מדינות ערב, וכי יש להכין את היישוב בנשק כבד כדי להתמודד עם פלישה זו. ובכן, בן גוריון לא היה נביא, ולא ניחן באינטואיציית על. היה לו נגישות למידע צרפתי בעל חשיבות עליונה. אפשר להשוות את זה לנגישות של צ'רצ'יל לפענוח האניגמה הגרמנית. גם כך לבן גוריון היה מידע למודיעין צרפתי מאוד מאוד חיוני. קצין צרפתי בשם אוליבר רוז'ה ביוני 44 הצליח לגייס אישיות בחירה בממשלה הסורית, ובשנים הבאות מאות ואלפי מסמכים חשאיים של כל הפעילות של הממשלה הסורית, כולל שגרירויות, תכתובות וכולי וכולי, הגיע לידי הצרפתים. במקביל הצליח גם להכניס, לגייס חפרפרת סוכן בקונסוליה הבריטית בביירות, שהעביר לידי הבריטים מסמכים חשאיים ביותר. ומה שהתגלה, התגלה שהבריטים מפעילים סוג של לחימה חשאית, שבמודיעין אנחנו קוראים להם covered action. בפעילות זאת למעשה נועדה להשפיע על המערכת הפוליטית, כלכלית או צבאית של היעד תוך הסתרה של היוזם. במקרה הזה הבריטים גייסו שכבה של מנהיגים ערביים, פוליטיקאים ערביים, ועלו אותם לשלטון. ופעלו במשך השנים הבאות במידה רבה בתיאום ובשיתוף פעולה עם הפוליטיקאים האלה. זה כולל נשיאי סוריה ולבנון, מזכיר הליגה הערבית עזם וכו' וכו'. דהיינו, את הפעילות הזאת צריך לראות בהקשר של את החשיבות האינפורמציה של המידע הצרפתי. חשוב לראות את זה בהקשר הזה. הנגישות של בן גוריון למידע הזה אפשרה לו בעצם לקבל החלטות אסטרטגיות ולהכין את היישוב כדי לסכל את הקנוניות הבריטיות. ובכן, אנחנו יכולים לעקוב בצורה מאוד מדוקדקת על יצירת הקשר המודיעיני של בן גוריון עם הצרפתים. זה התחיל באוקטובר 44, ואיש המפתח היה מוריס פישר. מוריס פישר היה ממוצא בלגי, יהודי ממשפחה של יהלומנים, שעלה ב-1930. ב-41, בברכתו של בן גוריון, הוא התגייס לצרפת החופשית, ושירת כקצין מודיעין בביירות עד יולי 46. אני צריך להודות כאן לבנו יונה פישר בת זוגו נחמה קפלין, שאפשרו לי לראות את יומנו האישי, יומן של שלוש מחברות אבות קרס, שהוא כתב בכתב יד בצרפתית, שבעצם מאפשר להבין בדיוק את חשיבות המודיעין.
בוא רק נציין שכפר יונה הוא על שם האבא.
נכון, בדיוק. למעשה, אנחנו רואים שם את האופן שבו מוריס פישר מכין ניירות עמדה על הצורך של צרפת לשתף פעולה עם התנועה הציונית. הניירות העמדה האלה נשלחות מביירות כניירות רשמיים של הנציבות, של המשלחת הצרפתית, גנרל פול בנה, והם בעצם הופכים להיות המלצה לפעילותה של צרפת בשנים הבאות. יש לציין שבן גוריון שהה בצרפת במשך תקופות ארוכות, במחצית השנייה של 45, במהלך 46 ובתחילת 47. כך שלבן גוריון הייתה נגישות ישירה גם למדע המודיעיני הזה. כאן כדאי לציין שהמדע, זאת אומרת שיתוף הפעולה המודיעיני לא היה רק בהעברת מידע, אלא גם בשורה של מבצעים חשאיים שהתנועה הציונית והצרפתים שיתפו פעולה. אני אציין רק כמה מהם.
אז רגע, את זה אולי נעשה, פרופסור זמיר, נעשה את זה בשאלה הבאה. תן לי, יישאר איתנו על הקו, אל תרד, אני רוצה לפנות למומחה השני שלנו, והוא פרופסור חגי ארליך. בוקר טוב ושבת שלום גם לך.
בוקר אור לך ולכולם.
פרופסור חגי ארליך הוא פרופסור אמריטוס מן המחלקה להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. מספריו, המזרח התיכון, המשבר הגדול מאז מוחמד, הוצאת ידיעות ספרים 2017, מצרים, האחות הבכירה, האוניברסיטה הפתוחה 2003. והשאלה אליך, פרופסור ארליך, הרקע לתת משהו כללי, הרקע לקנאה בין הצרפתים לבריטים במזרח התיכון.
כן, שתי המעצמות הללו מנהלות ביניהן שיח בין 200 שנה, שהוא ציר ביחסי העולם, אבל יש לו כל הזמן השלכה ישירה אל המזרח התיכון. בשלב ראשון, נגיד, דורך המאה ה-19, נוצר כעס פנימי מהצד הצרפתי. הצרפתים הם מקור ההשראה ומקור הכלים למודרניזציה של המזרח התיכון. בתחום ההשכלה, הפרנג'י הוא תוצר של חינוך בצרפתית. תשתיות של בסילות ברזל ומה שאתה לא רוצה. כמובן תעלת סואץ. לכל אורך ורוחב במזרח התיכון, כמעט בכל היבט, צרפת היא המשקיעה וצרפת היא המודל. והנה באים הבריטים באורמתם, ניקח את תעלת סואץ בתור דוגמה, באורמתם, והכן שצרפת השקיעה, הם באו וכתפו את הפירות. הם השתלטו על מצרים ב-1882, ותעלת סואץ שהצרפתים חפרו, הופכה להיות נתיב ראשי של האימפריה שלהם.
בוא רק נציין שראש הממשלה הזו בנימין די ישראלי.
כן, כן, יש שם איזה בית יהודים, עם רוטשילד, לא ניכנס לזה. אבל יש משקע של כעס, אפילו הדדי, עד מה שנקרא אנטנט קורדיאל 1904.
האמנה הלבבית, כן.
כן, ואז נכנסים לשלב ב', שצרפת ובריטניה הן בנות ברית, הן שתי בעלות ברית, הן שתיהן האימפריות החזקות, משתפות פעולה במלחמת העולם הראשונה. אנגליה עם הצי שלה חופשית להתפשט בעולם, צרפת משלמת את מחיר הדמים הנורא של העמידה מול גרמניה. אבל אין שתיהן מבטיחות זו לזו שיחד נחלק את הניצחון. ולהקשר המזרח תיכוני של זה קראו סייקס פיקו. כלומר, הבריטים אומרים לצרפתים, אתם שופכים את הדם, כמחצית הבחורים בין גיל 18 ל-32 נפצעו או נהרגו בצרפת. אבל את חלוקת השלל אנחנו נחלק בצדק. והסכם סייקס פיקו נותן לצרפתים בהמשך את סוריה ולבנון, גם כאן התערבו גורמי מודיעין בריטי וניסו לעשות איזשהו משחק, אבל בסופו של הדבר זה מה שהיה. הצרפתים קיבלו את סוריה ולבנון כמנדט, הבריטים את עיראק, עבר הירדן, ונשארו במצרים, וככה זה מגיע עד מלחמת העולם השנייה, שיש ביניהן אלה שתי המעצמות הגדולות והחזקות בחבר הלאומים, ויש ביניהן שיתוף פעולה אימפריאלי עולמי, פחות או יותר. ואז מגיעה מלחמת העולם השנייה, שהיא כבר על פתח דברינו שלנו. ובמהלכה, הקריסה של צרפת, תוך כמה שבועות, מול גרמניה, היא אכזבה עצומה לבריטים. זה כמעט מכה קרובה לפטלית.
כן, עם הפינוי מדנקרק והכל, כן.
כן, כן, הבריטים באור שיניהם מצליחים לחלץ את חיל המשלוח שהיה לאדמת צרפת.
ועוד 30 אלף חיילים צרפתים.
כן. אבל האכזבה מצרפת, האימפריה העולמית הגדולה שקורסת ככה, אצל צ'רצ'יל וממשלת בריטניה, עוררה תערובת של כעס וזלזול, והצרפתים מצידם, דה גול יצא ללונדון וייצג את צרפת החופשית, ניסו לשקם את היחסים והנכסים. סוריה ולבנון, שהזכרנו קודם, היו תחת ממשלת וישי, הממשלה משתפת פעולה עם הגרמנים, והבריטים מכיוון ארץ ישראל כבשו אותה ביוני 41', לאחר המלחמה בראשות דה גול הצרפתים היו תקוות לקבל מחדש את סוריה ולבנון, אבל הבריטים עוררו את הלאומיים המקומיים וסילקו בעצם את צרפת מסוריה ולבנון. אז מלחמת העולם הראשונה והברית הניבו שיתוף פעולה וסיפקו את הקולוניאליזם הצרפתי באזור, מלחמת העולם השנייה הבריטים סילקו אותם. וזה נשאר, זה ברקע של הכעס של הצרפתים על הבריטים, וברקע החומר המודיעיני המצוין שפרופסור זמיר גילה, איך הצרפתים משתפים פעולה עם בן גוריון ועם המדינה היהודית בדרך, כדי לבלום את התחכים והשאיפות הבריטיות פה באזור.
אגב, כדאי אולי לציין שבספרו האוטוביוגרפי של דה גול, שתורגם לעברית על ידי אהרון אמיר, יש הרבה מאוד חומר על הכעס הזה שאתה מדבר עליו, ונשאלת השאלה, אם חברים כאלה, מי צריך שונאים?
החברים האלה הצילו, הם באמריקאים כמובן, הצילו את צרפת, אבל הגאווה הצרפתית, תאר לך שלקראת הדי-דיי, כשהבריטים הכינו עם האמריקאים את כל הכוחות ליום הפלישה, דה גול בלונדון ולא מגלים לו מה הולך להיות. זאת אומרת, מהצד הצרפתי, אז גם כמובן הייתה איזו הכרה תודה מסוימת, כי בכל זאת הסילו את צרפת, אבל גם הרבה כעס. בין היתר הבריטים השמידו חלק גדול מהצי הצרפתי, כי הם פחדו שיפול לידי הגרמנים.
זה היה לפני כן.
כן, כן, זה כן. מרסל כביר, אם אני לא טועה, נובמבר 40.
כן, משהו כזה.
אבל שתי המעצמות הם יחסים, הם יוצאות להמשך הדרך, אבל כל היחסים ביניהן, על רקע האכזבות ורקע גם הבריתות קודם לכן, הם עכשיו מאוד רגישים, ולכן מה שפרופסור זמיר מצא בארכיונים שם, זה הצרפתים חושפים את התוכניות והמזימות הבריטיות באזור, ועוזרים במקשר הזה ליישוב היהודי, כמו שאומר, אם תרשה לי עוד מילה, המשמעות הגדולה שבן גוריון לא רק באינטואיציה, אלא גם במידע יודע שמה שהולך להיות פה בארץ ישראל זה לא רק מלחמת אזרחים מול הפלסטינים. לזה היישוב היה מוכן. על רקע זה הוקמו הפלמ"ח והלקחים היו ממוראות 36-39. בן גוריון הבין שזה הולך להיות לא רק מול חבורות לוחמים די חלושות ומפוררות של הפלסטינים, אלא שנגיע למלחמה מול מדינות ערב.
ואת הדברים האלה הוא אומר במה שנקרא הסמינר הראשון שלו. בפגישה עוד לפני הקמת המדינה.
כן. ביוני 45, בספטמבר 45 הוא יוצא לארצות הברית, ומנסה לגייס את יהדות ארצות הברית להביא נשק כבד, כי זאת תהיה משמעות המלחמה.
אנחנו נגיע גם לזה. אנחנו נגיע...
רק שנייה, וזה חלק מדרכו של בן גוריון לממלכתיות. כן. אבל זה ירחיב כבר
כן, אז פרופסור ארליך, אנא יישאר איתנו על הקו, אנחנו מיד נחזור לפרופסור זמיר, אבל אני כרגע רוצה להכניס את המומחה השלישי שלנו, והוא היסטוריון הבית של הסדרה הזאת, דוקטור מרדכי נאור, שלום לך, שבת שלום.
טוב, חג
שמח. חג שמח. דוקטור נאור, כולנו יודעים, הוא סופר וחוקר תולדות ארץ ישראל, הוא כתב עשרות ספרים, אבל מהספרים שמתאימים לתוכנית שלנו, הוא בחר את הקו ג' שליחות אלומה, ספריית יהודה דקל, 2019, וספר המאה, עם עובד ומשרד הביטחון, 1999. ואני רוצה לפנות אליך בשאלה שונה מן הרגיל, דוקטור נאור. הסכנה לא מדרום אלא מצפון, 1940-1941.
כן, אנחנו היום כבר שוכחים, ואני קצת אקדים בשנים לשני עמיתיי, שכאשר צרפת נכנעה והוקם משטר וישי ב-1940, למעשה על גבול ארץ ישראל, בצפון ובמידה מסוימת במזרח, היו כוחות פרו-נאצים, אני מדבר במרחק של מאות מטרים, אם ניקח את חניתה, את דן, את מטולה, את אנגב, פשוט בסוריה ובלבנון שלט המשטר הפרו-נאצי של וישי, וארץ ישראל פתאום הרגישה את עצמה תחת סכנה, היישוב היהודי בוודאי, שמי יודע מה יכול לקרות. ואני מדבר עדיין שנה, שנתיים לפני פרשת רומל במצרים. זאת אומרת, הסכנה לפני שהייתה מדרום, היא הייתה מצפון, והיישוב פשוט היה צריך להיערך גם נגד זה, וזה המעניין שהוא עשה את זה בשיתוף צרפת החופשית, גם כמובן האנגלים. ואני רוצה להביא דוגמה אחת שהיום כבר לפי דעתי נשכחה לגמרי. הצרפתים החופשיים בראשות דגול רצו לשדר לצבא צרפת הווישאית ולצרפתים ולסורים וללבנונים שידורים, איך נגדיר אותם, אנטי גרמניים ואנטי וישי. איפה הם קבעו את תחנת השידור שלהם? בחיפה, בביתו של דוד הכהן, אחד מראשי ההגנה, אחד מראשי סולל בונה, ומשם שידרו, הקימו שם תחנת שידור, והקימו להם את זה, בידיעת הבריטים כמובן, הטכנאים של שירות הקשר של ההגנה, ומשם שידרו במשך יותר משנה שידורים מאוד מאוד אנטי-וישאים לצרפתים, לסורים, ללבנונים.
בצרפתית?
בצרפתית, כן, כן. והיו שם כמה אנשי צבא, לימים נעשו אנשים חשובים מאוד בצרפת. אני אתן דוגמה אחת, היה אדם בשם רמון שמיטלן ששידר, היה קצין, נדמה לי סרן או משהו כזה, ולימים הוא היה סגן נשיא האספה הלאומית הצרפתית ושר בממשלה. זאת אומרת, היה כאן, איך, הייתי אומר כאן, הייתה כאן סימביוזה שבשנים הבאות נתנה את הפירות שלה לגבי היחסים שכבר הוזכרו. יש עוד כמה דברים אחרים, אבל אני אעמוד עליהם אחר כך.
בסדר גמור. בואו נעבור עכשיו בחזרה אליך, פרופסור מאיר זמיר. והשאלה שאני, אתה רצית להתחיל לפתח את זה, אבל אני רציתי קודם כל לקבל קצת רקע, ועכשיו אני שואל אותך. ההבחנה בין קשרים מודיעיניים רגילים לבין מבצעים מיוחדים, צרפת, דוד בן גוריון.
כן, אני בשידור הזה, אני מתמקד כמעט לחלוטין בהיבט המודיעיני. ולכן אלה הדברים שאני רוצה להעלות. בנוסף לשיתוף הפעולה המודיעיני של העברת מידע, למעשה הייתה הדדית, שאפשרה לבן גוריון לקבל החלטות אסטרטגיות בשלבים מאוד מוקדמים, הייתה גם שורה ארוכה של מבצעים חשאיים, בין בן גוריון ואנשיו, צוות קטן, לבין המודיעין הצרפתי. אני אמנה כמה מהם. ביקורו של דגול בפגישתו עם טרומן, עם הנשיא האמריקאי טרומן, באוגוסט 45. בביקור הזה, בהכנת הביקור הזה, הייתה בהחלט פעילות מאוד ערה של של נציגים ישראלים בארצות הברית. יש לנו מכתב מטוביה הרזי שהיה פעיל בזה בשני ביולי 45, שהוא כותב ממשרדו של דגול על הכנת הביקור. כאשר דגול נפגש עם טרומן, הוא מביא איתו מסמכים סורים ובריטים שמראים את הכנוניה הבריטית בגירושה של צרפת מסוריה. מה שמשנה מבחינתו של הנשיא האמריקאי, שכבר ידע קודם לכן על זה, כן? דהיינו, ארצות הברית מקריבה מאות אלפים מחייליה כדי שבריטניה תמשיך לשמר את האימפריה שלה בצורה סמויה ואף להרחיבה במזרח התיכון. לביקור הזה ולהשלכתיו היו חשיבות רבה מבחינת עמדתו של הנשיא טרומן, וידוע שבסוף אוגוסט הוא הוציא את ההודעה על הצורך של בריטניה לאפשר למאה אלף עקורים יהודים מאירופה להגיע ארצה. זאת דוגמה אחת. כן? דרך אגב, מהחומר הסורי אנחנו למדים שטרומן הציג את הבריטים, את כל סוגיית גירוש צרפת מסוריה, הציג אותם כבמאים, ואת המנהיגים הסורים כשחקנים. אבן סעוד הציג את הבריטים כפפיטיר, דהיינו מפעילי בובות. אם נחזור למבצעים החשאיים, מבצע נוסף שהיה חשוב מאוד, היה מבצע מפברואר 48', כאשר לידי ההגנה מגיעים ידיעות על איזשהו הסכם נשק בין חברה שוויצרית, אורליקון, לבין אתיופיה במרכאות, על העברת נשק כבד בסכום עתק של 120 מיליון דולר, כאשר סוכנים בריטים טיפחו בזה. למעשה היעד של הנשק היה למצרים ולירדן. ההגנה בעצם, השי מודיע את זה לצרפתים, הצרפתים עוקבים ומאזינים לכל המסע ומתן, וברגע האחרון הם מודיעים את זה לממשלת שוויץ, שזה שובר את האמברגו, וההסכם הזה מתבטל. דוגמה אחרת, הם מבטלים שוב הסכם נשק בין בלגיה לבין סוריה. ידוע גם מבצע שודד של הטבעת אוניית נשק לסוריה. דוגמה אחרת היא העברת אינפורמציה דווקא מהצד הישראלי הציוני לצרפתים. ב-25 דצמבר 47' עוצרת יחידה של קרמלי ליד אקו, מסעית בריטית, ועליה הארכיון, כל הארכיון של הקונסוליה הבריטית בביירות, יחד עם 8 שקי דואר דיפלומטי. הרעיון הבריטי היה לפנות אותם לדרך נמל חיפה ללונדון. משך חודש וחצי, למעשה ישראלים, אנשי מודיעין, עוברים על החומר הזה, שהוא חומר רגיש וחשוב ביותר. שני עיתונאים במרכאות צרפתים מגיעים ועוברים על החומר הזה. בזיכרונותיו, ראש ה-DST, הבולשת הפנימית, מספר שבעקבות החומר הזה נעצרו עשרות סוכני מודיעין בריטים בצפון אפריקה. דוגמה נוספת, היא משלבים מאוחרים יותר. בסוף 48, מהלך 49, היחידה שקדמה ל-8200 מצליחה לפענח את הסופן של המשלחת הצבאית העיראקית בדמשק ושל השגרירות העיראקית בדמשק ביירות, גם את הצופן של התעבורה הדיפלומטית של מצרים, ומשתפת את הצרפתים במידע הזה. ובמהלך 49-51 ישנו שיתוף פעולה מאוד פורה בין צרפת לישראל בסוריה, להכשיל את הניסיונות האנגלו-צרפתים להביא לאיחודה של סוריה עם עיראק.
טוב, אבל כאן אתה כבר פרצת את המסגרת של הדיון שלנו, פרופסור זמיר. אז אנא המתן על הקו, אני רוצה לחזור אליך, פרופסור חגי ארליך. ושאלתי אליך היא זו, הלחץ הציבורי על מנהיגי ערב לצאת למלחמת מה שאנחנו כבר עכשיו קוראים, או מלחמת העצמאות, או מלחמת השחרור, או מלחמת 48, כאשר תבחר, הלחץ הציבורי.
תראה, קודם כל, בין האליטות השליטות בארצות ערב, וביניהן הייתה תחרות קשה, שהובילה להחלטה על הפלישה לארץ ישראל. זה בין האליטות. עבדאללה הוא כבר אמיר, מלך עבר הירדן, רואה עצמו, הוא מהמשפחה האשמית, הוא מצאצאי הנביא, יש לו זיכרונות שהוא כותב ב-1945, הוא בעצם אחראי על גורל האומה הערבית כולה. הוא רוצה לספח את ארץ ישראל, רוצה לספח את סוריה. בעיראק עדיין המשפחה האשמית שולטת, עבדולילה עוצר ונורי סעיד נאמן הבית. אז יש פה איזשהו ניסיון של האשמים באמת להוביל את המרחב הערבי ובחוד העניין פלישה לארץ ישראל.
טוב, אתה עכשיו מבין מדוע פרוק מאוד מאוד לא אהב את עבדאללה.
כי מצרים בעיני עצמה וגם בעיני רבים מזולתה היא השקיק אל-קוברה, היא האחות הגדולה, היא כבר מרכז הליגה הערבית מ-1945, היא מרכז הכובד של כל דבר תרבותי וכוחני של המרחב הערבי. אז היא מערכת הערביות הפנימיות שלה, מלך פרוק נגד מפלגת הוואפט בראשות נחס, יש היבטים מאוד חזקים של עליית אסלאם פוליטי מצד אחד ואחריות על הגורל הערבי ומנהיגות העולם הערבי מצד שני, ועל רקע היריבות הזאת בין הצדדים אף אחד מראשי האליטה לא העז לא להשתתף בפלישה לארץ ישראל, שאת הכדור הראשון יורה המלך פרוק. אנחנו לומדים מכתביו של מאיר זמיר שהבריטים או מודיעין הבריטי גם דחף אותו, גם נתן לו נשק מהמחנות בתעלת סואץ ומטוסים. אז כמובן שכאן היה היבט המודיעיני הזה שהוסיף כיסם למדורה, אבל ביסודו של דבר היריבויות הפנים ערביות בין האליטות דחפו למלחמה. אבל יש גם גורם חשוב מתחת לזה, מתחת, בייחוד במצרים, בעיראק, כבר גדל דור צעיר ומשכיל, שהדגל שלו הוא ערבי ואו אסלאמי. הוא רוצה להעיף את האליטות הללו, לעשות את המהפכות שאכן הוא יעשה בשנות ה-50. הדור הצעיר והמשכיל במדים או שלא במדים יסלק את האליטות המושחתות. אנחנו כולנו זוכרים מכתביו של גמאל עבדול נאסר שיושב בכיס פלוג'ה ואומר, מה אני עושה פה? אני צריך קודם כל לסלק את המשטר המושחת בארצי. אז מתחת לפני השטח ביבה זעם ציבורי רחב שהאליטות לא יכלו שלא להקשיב לו ולנסות לנטרל אותו על ידי היציאה למלחמה בארץ ישראל, וזה עובר מכל הארצות, כל אחת בווריאנט שלה, אבל אנחנו למדים משנות ה-50 לאחור, שהאליטות האלה, המושחתות, סולקו על ידי מעמד הביניים המשכיל, המהפכות שקראנו להם הנאסריות וכו', זה כבר היה מבעבע ברחובות ובהפגנות ובמהומות שאימו על המשטר הקודם. המשטרים הללו לא יכלו לשרוד, אנחנו אומרים בחוכמה של אחר מעשה, לא היו יכולים לשרוד אם היו בוגדים בעניין הפלסטיני הערבי האסלאמי.
הדברים האלה ברורים. אני חוזר אליך, דוקטור נאור. יש לנו כאן סיפור שמחזיר אותנו למלחמת העולם השנייה וליחסים למקומה של צרפת. והסיפור הוא סיפורו של הגנרל פייר קניג וקרב ביר חכים שהיה חלק ממערכת הקרבות של אל עלמיין, שלמעשה קבע את גורלה של ארץ ישראל. מה אנחנו יודעים על הדבר הזה?
תרצה להגיד קודם, לפני זה, למעשה אנחנו מדברים על השנים 41-42, אז כבר הוזכר שהבריטים סילקו למעשה את שלטון וישי מצרפת, מסוריה ולבנון, בעזרה קטנה מאוד של היהודים, מה שנקרא אז איך בסוריה צעד הפלמח. צריכים גם להזכיר שבעניין הזה משה דיין איבד את העין שלו באחת הפעולות האלה. יש גם את פעולת הקף גימל, שהיא בסך הכל נועדה לקדם את ההשתלטות הבריטית על לבנון על ידי פיצוץ בתי הזיקוק.
ועד היום אנחנו לא יודעים מה להגיד בגורלם.
ועד היום לא יודעים בדיוק מה קרה שם. בכל אופן הם יצאו למטרה הזאת. ההגנה והמחלקה המדינית של הסוכנות גם שלחה שליחים ומרגלים גם לסוריה, גם לבנון, אם זה הפלמח עם היחידה הסורית שלו ואחרים, כדי להביא מודיעין משם. ולכל העניין הזה נוסף גם נדבך, אם מותר להגיד, ספרותי שירי, בעניין מה שהזכרת של ביר חכים. ביר חכים היה מין מבצר במדבר על נעד
נווה מדבר, זה היה
בגבול, כן. בגבול שבין מצרים ללוב, והחזיקה אותו יחידה צרפתית גדולה בחטיבה, חטיבה ורבע,
צרפת החופשית,
של צרפת החופשית, בפיקודו של גנרל בשם פייר קניג. עכשיו, הגרמנים, כחלק מהמלחמה שלהם, עוד לפני אל עלמיין, אנחנו מדברים על יוני, מאי יוני 42, קצת לפני אל עלמיין, תקפו אותם בשצף קצף כדי לצלק אותם. הם פשוט החזיקו שם מתחם מאוד חשוב. והצרפתים האלה הגנו על עצמם מאוד מאוד יפה, היה שם קרב גבורה, וצריך להזכיר, זה הפעם הראשונה אחרי תבוסת צרפת ב-1940, אנחנו מדברים אחרי שנתיים, שצבא צרפתי נלחם מול צבא גרמני ולא מובס על ידו, הוא אפילו במילה מסוימת מנצח אותו. ולכאן נכנס הסיפור שפורסם אז בעיתונות, שרומל, אז עוד הגנרל נדמה לי, שלח מכתב לקניג ואמר לו, תשמע, לטובת כולם, לטובת האנשים, תיכנע, אתה לא תחזיק מעמד. ולפי מה שהיה כתוב בעיתונים, גנרל קניג השיב לו לשליח שלו במילים מאוד בוטות. אגב, לימים גם רומל בעצמו שלח לו מכתב, ומילים היו כל כך בוטות שאי אפשר לפרסם אותם בעיתון. עכשיו, מי התלבש על כל העניין?
הוא פשוט אמר לו בצרפתית גסה, שק לי בתחת.
כן, כן. ומי התלבש על כל העניין הזה, וכאן זה הופך את זה לעניין ישראלי לגמרי, המשורר נתן אלתרמן, שהיה לו מדור בשם הטור השביעי, והוא פרסם שם במאי 1942 תשובת גנרל קניג, ואני אקרא כמה שורות ואני חושב שהמאזינים ישמחו לשמוע מה הוא כתב. הכרזתי להם, עמדתכם היא נואשת, לכן מאת רומל לקניג מוגשת דרישה אבירית לכניעה של כבוד, כי למה תשלו עצמכם בתקוות. וכה תשובת קניג, זכיתי לשמוע, זה כאילו הקצין, השליח אומר, זכיתי לשמוע אותה משפתיו בבהירות אין כמוה, וזו התשובה דברי קניג הביאו, ישקני רומל מנשיקות פיהו. אבל היותר מעניין, אלתרמן עשה גם, איך נגדיר זה, הציע לעולם מוסר השכל מכל העניין הזה. הוא כתב עוד ארבע שורות, את הפירר התחיל רק מושיט את היד, לא היו דרישותיו נמכרות אף בפניג, לא ישיב לו אז העולם פה אחד את תשובת גנרל קניג.
כן.
עכשיו, אני חושב...
רגע, רק בוא נציין שפייר קניג היה לימים אחד הידידים הגדולים של ישראל.
ואני רוצה להמשיך אותך. ידידו הטוב של גנרל קניג היה שמעון פרס, שבנה את היחסים עם צרפת. אני אפילו מעז לחשוב שהוא הראה לו את השיר, ואיך אומרים, וחימם את ליבו עם השיר הזה, וגנרל קניג, כשר ההגנה הצרפתי, וכנשיא אגודת הידידות ישראל-צרפת, כנראה עזר לנו בשנות ה-50, אולי קצת יותר, גם בגלל השיר הזה.
יכול להיות, יכול להיות. זה שיר מאוד יפה ופשוט. מאוד נכון. אני בא אליך עכשיו, שוב אני חוזר אליך, פרופסור זמיר.
כן.
אני רוצה משהו חשוב, את הכל כבר לא נספיק, זה ברור לגמרי. מדוע דוד בן גוריון התנגד למאבק האלים של אצ"ל ולח"י?
החשש הגדול, שוב פעם, אני מזכיר לך שבן גוריון בילה זמן רב בפריס, ושם הוא די למד את האופן שבו המודיעין הצרפתי והצבא, סליחה, המודיעין הבריטי והצבא הבריטי הצליחו לגרש את צרפת מסוריה. החשש הגדול ביותר שלו היה שהפעילות האלימה של האצ"ל והלח"י יפעילו לחץ גדול על ממשלת הלייבור לאפשר לצבא, והיו 100,000 חיילים אז בארץ ישראל, לפרק את היישוב מנשקו, והשבת השחורה ביוני 46 היה רק דימון. אנחנו יודעים שהיה לחץ כבד של ראשי המטות ושל מונטגומרי על אטלי ובבין לאפשר לצבא לפעול. וזה היה החשש הגדול שלו. יתר על כן, המודיעין הבריטי וראשי המטות השתמשו בפעילות הזאת להסברה גם בקרב דעת הקהל בבריטניה וגם בארצות הברית. יש לנו דוגמאות מובהקות מה קרה כאשר הממשלה הבריטית אפשרה לצבא ולמודיעין לפעול בחופשיות. לדוגמה, ב-48 היה מרד במלאיה, מלזיה של היום, והמרד הזה דוקה באכזריות על ידי הבריטי. כנ"ל המאו-מאו בקניה בשנות ה-50, כנ"ל בקפריסין. החשש הגדול ביותר שלו, אם כך היה...
של בן גוריון.
של בן גוריון, בוודאי. ולכן ההתמקדות מבחינתו הייתה...
רגע, מה היה החשש שלו הגדול?
החשש היה שבסופו של דבר, הממשלה הבריטית תחת הלחץ הזה, תיתן אור ירוק לצבא לפרק את היישוב מנשקו. ולמעשה להעמידו חסר יכולת להתמודד עם כוחות ערביים מסביב. ולכן המטרה שלו, הדגש במדיניות שלו היה דווקא על ההפלה ועל פעילות מדינית בגופים בינלאומיים ובעיקר בארצות הברית. כאשר המטרה הייתה להרוויח זמן ולהכין את היישוב למאבק שהוא ידע כבר מיולי-אוגוסט 47 שהמאבק הזה הולך להיות. זאת אומרת שהפלישה הערבית מתוכננת ותהיה. כך שהביקורת כאילו שהוא... התנגד לפעילות הזאת, או שלא היה מוכן לקחת יוזמה, או שהאצ"ל והלח"י סילקו את הבריטים, היא קצת לא מדויקת.
כן. זאת אומרת, צריך להעמיד דברים על דיוקם, לא האצ"ל, לא הלח"י, לא ההגנה, גירשו את הבריטים מהארץ, היו שם נסיבות שונות, בהחלט. כפי שאנחנו רואים, נכון. עכשיו, פרופסור ארליך, אני חוזר אליך. אני רוצה לשמוע כמה מילים על היחסים בין מנהיגי ערב לבין עצמם על רקע המלחמה ב-48. ואני רק אפתח בדוגמה שידועה לכולם על האיבה הגדולה בין אבדאללה לבין פרוק, או נאמר בין פרוק לאבדאללה.
כן, קודם כל אני רוצה לחזק את מה שפרופסור זמיר אמר עכשיו. צריך לזכור שהמנדט על ארץ ישראל מ-1920 הוא אחר מאשר על שאר ארצות האזור. בארץ ישראל הבריטים היו הממשלה. כאן הם יכלו לעשות, בארמון הנציב ישבה הממשלה הבריטית, וכאן הם יכלו להכין, כאן הם היה להם יד חופשית לפעול. ליישוב היהודי והצהרת תחת הצהרת בלפור הייתה אוטונומיה, אבל כל תשתית הארץ הזאת עמדה לרשות הבריטים כאילו שזה היה קולוניה, לכן הם בנו את הארץ. ארצנו בנויה לתפארה היום על רשת הכבישים ומחנות הצבא ותחנות החשמל והנמלים. האימפריה הבריטית הגדולה כולה בנתה אותה. האימפריה הגדולה בעולם באותה תקופה שבין שתי מלחמות העולם. ב-47-48 יש פה 100,000 חיילים בריטים. אז המחשבה שהיישוב היהודי יכול לסלק אותם, באמת קצת צניעות ופרופורציה.
אבל בעניין אחר לגמרי, פרופסור ארליך, בנו הבריטים גם הרבה מאוד בהודו, ובכל זאת בבחירות של 1945 שבהם הלייבור, מפלגת העבודה הבריטית, עולה לשלטון, וראש הממשלה הוא קלמנט אטלי, ושר החוץ הוא האיש השנו עלינו ארנסט בווין, הם אומרים בגלוי, אנחנו נפרק את האימפריה הבריטית. אני שאלתי את השאלה הזאת בשבוע שעבר. אז מדוע הודו כן וארץ ישראל לא?
הם גם מארץ ישראל שאפו להתפנות, רק כדרכם הם רצו שיהיה אחרי זה איזשהו סדר, ותהיה פה איזו מערכת שתהיה פרו-בריטית בצורה כזאת או אחרת, לכן הם חזרו אחרי מדינות ערב. אבל את האימפריה הבריטית פרקה העובדה שהם יצאו מרוששים ממלחמת העולם השנייה, שהבריטים מצד אחד והסובייטים באופן יותר עקיף מצד שני גם זרזו את תהליך פירוק האימפריה, ועלתה ממשלת הלייבור, כפי שציינת, שלא נס האימפריאליזם היה עמד לרגליה, ואפילו צ'רצ'יל, במרכאות הארכי אימפריאליסט, לאחר רצח לורד מוין, אמר לציונים, חפשו אותי. זאת אומרת, האימפריה הבריטית הייתה בשקיעה, אנחנו יכולים לראות מהיום בגלגול לאחור שימיה היו ספורים גם מטעם עצמה וגם באשר למערכת העולמית.
טוב, הוא כעס מאוד גם על בן גוריון, ובן גוריון נכנס לחרדה בעניין הזה אחרי החיסול של הלורד מוין.
כן, כן. בן גוריון הבין שאנחנו לא נגרש את הבריטים. הבריטים מתפוררים ויעזבו. אנחנו צריך, וזה הרי לוז התוכנית שלנו. הראייה שלו, גם באמצעות המסמכים הצרפתיים שפרופסור זמיר חשף עכשיו, הראייה שלו שהמאבק הוא לא נגד הבריטים, המאבק הוא נגד מדינות ערב והצבאות המודרניים שלהם שיפלשו לארץ. דרך אגב, הראייה הזאת מהצד של בן גוריון שהמאבק יהיה מול המדינות הערביות, גם המדינות הערביות הבינו את זה. בוועידת הליגה הערבית בעלי ב-47, לאחר שעלה נושא חלוקת הארץ, הליגה מבקשת מגנרל עיראקי מוסטפה סרואט להכין ערכת מצב, והוא אומר, היישוב הפלסטיני אין לו שום סיכוי לעמוד מול הציונים. ציונים יש להם 50,000 אוחזי נשק. ליישוב הערבי יש חבורות לוחמים, כמה אלפים, שום דבר. אנחנו צריכים לעזור להם בעקיפין ולחכות כשהבריטים יתפנו לפלוש בצבאות שלנו. אז מדינות ערב לקחו את האחריות על ארץ ישראל, נכשלו בזה. בן גוריון הבין לאיפה הדברים הולכים, כפי שדיברנו.
אם אני עוקב אחריך נכון, פרופסור ארליך, לא משנה מה אנחנו היינו עושים, בסופו של דבר מדינות ערב או המנהיגים שלהם היו יוצאים למלחמה.
תראה, זה סוג הפרקים ההיסטוריים שאתה רואה אותם כמובן מפרספקטיבה של היום, ואתה אומר לעצמך, רגע, איפה כאן השכל הבסיסי? הם ידעו, הם בעצמם. רגע, מיישוב היהודי לא כל כך ידע מה סדר הגודל ומה היכולות של מדינות ערב. הייתה פה חרדה גדולה. אבל גם הם לא העריכו נכון את מה שצפוי להם בארץ ישראל, ופחות או יותר הם נגררו. בפרלמנט המצרי קמו אנשים מפוקחים, בראשם ישמעאל סידקי, ואמר, איך אתם יוצאים למלחמה? אתם לא מוכנים. הצבא שלנו לא מוכן למלחמה, למערכת פלישה כזאת.
במילים אחרות, זאת לא הייתה עמדה מוסרית, אלא עמדה טכנית. אתם לא מוכנים.
תראה, ברקע היה כמובן החזון הערבי, האחריות לאחים הפלסטינים, בליגה הערבית כבר ישב ידידנו הדגול המופתי, בתור משקיף, לא בתור חבר, אז גם היה רצון לשתלטנות על ארץ ישראל, פחד שמצרי שעבדאללה הוא זה שישלוט בירושלים, היה כאן עניינים גם סמליים והיסטוריים ברקע הדבר. אבל לא הייתה מוכנות באמת להתמודד עם היישוב העברי, ובמבחן התוצאה, אנחנו יודעים.
מבחן התוצאה. כן, אני רואה פרופסור...
אם תרשה לי רק דבר
אחד. בבקשה, פרופסור זמיר.
הרי הלוז של כל העניין הוא שאותם מנהיגים ערביים, או לפחות חלקם, לא פעלו באופן עצמאי, כולל מזכיר הליגה. המאמר שפרסמתי רק בשנה שעברה, אני מראה איך ה-MI6 בעצם תמרן את המלך פרוק לצאת למלחמה, למרות שהייתה התנגדות גדולה במצרים.
ה-MI6 הוא המודיעין הבריטי.
כן, דהיינו, אין כאן מצב שמנהיגים ערביים קיבלו החלטות מושכלות על סמך רק האינטרסים הלאומיים שלהם או האישיים. לא פעם הם פעלו והיו קורבן למניפולציות כאלה ואחרות של סוכנים בריטים. והרי דיברנו על זה שהצעם היה בסך הכל משטף בריטי.
כן.
יצחק.
כן, כן.
אני מבקש להוסיף עוד נקודת מבט, ללכת טיפה אחורה, באותו עניין.
בבקשה, דוקטור מאור.
צריך לזכור הייתי אומר, המנהיגות הציונית והפעילות הציונית ב-45-67 הייתה בפריז. כבר הוזכר בן גוריון שישב שם יותר משנה, אבל נזכיר גם שהמטה של המוסד לעלייה ב' של ההפלה בראשותו של שאול אביגור ישב בפריז, ומשם ניהל את כל הקמפניה הגדולה הזאת, כולל את הנושא שלצרפת היה בו חלק גדול מאוד של פרשת אקסודוס. והצרפתים באקסודוס לא בדיוק קיבלו את, הייתי אומר, את התכתיב הבריטי, למרות שהבריטים לחצו עליהם, והאונייה הזאת הלו אגנה כמה שבועות טובים בצרפת, לא האונייה, אלא המגורשים ממנה, וכאן היה ממש, איך נגדיר את זה? הציונות הלכה כאן ראש בראש נגד אנגליה, והצרפתים סייעו לה.
כן, כן. טוב, אנחנו חברים וחברות לא תאמינו, אבל זמננו תם. ואנחנו הגענו לשלב השאלה הזהה, והשאלה הזהה היא מאוד פשוטה, מה הייתם רוצים שהמאזינים ילמדו מהשידור הזה? ונתחיל איתך, דוקטור מרדכי נאור.
אני רוצה להגיד משהו בנוסח של שלח לחמך. אני חושב ששיתוף הפעולה בין היהודים, בין בן גוריון, בין המודיעין של ההגנה, בין האחרים, לצרפת החופשית, ואולי גם השיר של אלתרמן, כמובן אני אומר את זה קצת בהומור, הביאו לכך שבשנים היותר מאוחרות היה שיתוף פעולה בין ישראל לצרפת. אולי זה עזר במשהו.
תודה רבה, דוקטור מרדכי נאור. פרופסור חגי ארליך, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
את הצורך של מנהיגות לדלג באופן מפוקח עם המציאות, עם הריאליה. בן גוריון במקרה הזה, גם במקרים רבים נוספים, היה באמת דגול בהקשר הזה. הוא ראה את המציאות ופעל לפיה. לא נסחף אחרי איזה היבטים רומנטיים והזיות כאלה ואחרות. הבריטים והצרפתים, אתה מסתכל מהזווית הזאת, אומר לעצמך, שתי מעצמות רבות ביניהן על מורשת של סיטואציה קולוניאלית שעבר זמנה. ברקע כבר ארצות הברית, ברית המועצות, כן. טוב, שנים ספורות, בריטניה וצרפת תקפלנה את הזנב פה מהאזור, ברור. ובכל זאת, בלי לראות את המציאות, הן רבות ביניהם.
פרופסור...
הוא הדין, גם באליטות הערביות, שגם אין על זמן שאול.
חייבים לסיים כאן, תודה רבה גם לך, פרופסור ארליך. מילה אחרונה שלך, פרופסור זמיר, ממש במשפט.
במשפט, שיתוף הפעולה המודיעיני עם צרפת כחוליה חסרה בהיסטוריוגרפיה של מלחמת העצמאות, והצורך לבחון מחדש את חלקם של הבריטים במלחמת העצמאות, דהיינו לקבל אולי את טענותיו של בן גוריון.
תודה רבה גם לך, פרופסור מאיר זמיר.
תודה.
אנחנו חברים וחברות, עוד נשוב לנושא המאוד חשוב הזה. אנחנו גירדנו את קצה הקרחון. צרפת ודוד בן גוריון הביאו לשידור יגאל בוטון וחדווה אלמוג. ניתוב ההפקה, קרן בר. אני יצחק נוי.